در این نبتر مستاد لبین سویه هشه ایز הרבה מסתפחים בזה הרבה, יש כאן הרבה אי הבנה. סוגיה שנוגעת לנו מאוד, סוגיה שהיא שייכת לעיקרים. כתוב בפרשה, והשם אמר, המכסה אני מאברהם אשר אני עושה, ואברהם היום יהיה לגוי גדול ועצום, ונברכו בו כל גויי הארץ. כאן זאת סיבה, כמו שכתוב פשוט, פשוטו של מקרא, אז כתוב כאן שזאת צריכה להיות סיבה לא לחסות מאברהם את מה שבורא העולם עושה, משום שאברהם יהיה לגוי עצום ונברכו בו כל גויי הארץ. זאת סיבה שלכן אי אפשר לחסות ממנו. בורא העולם אומר, המכסה אני מאברהם את אשר אני עושה, אבל זה לא ייתכן, ואברהם היו יהיה לגוי גדול ועצום ונברכו בו כל גויי הארץ. בהמשך, כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט. הטעם כי ידעתיו, אז רש"י אומר לשון חיבה כמו מודע לאישה, הלא בועז מודעתן ואידעך בשם. המשך לשון רש"י, ואומנם עיקר לשון כולם אינו אלא לשון ידיעה, שהמכבד את האדם מקרבו אצלו ויודעו ומכירו. מי שמכבד אדם אז הוא משתדל, כן, לדעת אותו, להכיר אותו, זה הכוונה. תמיד הרי דעת זה תמיד לשון חיבור. מי שמכבד מישהו אז הוא משתדל להיות איתו ביחד, מכבד. בחיבה מונחת גם ידיעה. ברמב"ן, כי ידעתיו למען אשר יצווה, לשון רש"י, הרי ידעתיני כתרגום לשון חיבה, כך הוא מביא מעתיק את לשון רש"י. וייתכן שיהיה ידעתיו הרמב"ן גידלתי ורוממתי בעבור אשר יצווה את בניו אחריו. והנכון בעיניי, זאת המסקנה, מסקנת דברי הרמב"ן, והנכון בעיניי כי היא ידיעה בו ממש, ירמוז כי ידיעת השם שהיא השגחתו בעולם השפל היא לשמור הכללים, וגם בני האדם מונחים בו. אני מקריא את לשון הרמב"ן כמו שהוא לפנינו. השגחתו בעולם השפל היא לשמור הכללים, וגם בני האדם מונחים בו למקרים עד בו את פקודתם. אבל בחסידיו ישים אליו ליבו לדעת אותו בפרט, להיות שמירתו דבקה בו תמיד, לא תיפרד הידיעה והזכירה ממנו כלל, כטעם לא יגרע מצדיק עינו. ובאו מזה פסוקים רבים, כי לכתיב הנה אין השם אל יראיו וזולת זה. עד כאן לשון הרמב"ן. וכאן כתוב ברמב"ן כפי פשוטם של דברים, כמו שכתוב לפניהם. אז כתוב ברמב"ן שבני האדם נתונים ידיעתו יתברך, שהיא השגחתו בעולם השפר, היא לשמור הכללים, וגם בני אדם, כך כתוב, גם בני האדם מונחים בו למקרים עד בו את פקודתם. אבל בחסידיו ישים אליו ליבו לדעת אותו בפרט, להיות שמירתו דבקה בו תמיד, לא תיפרד הידיעה והזכירה ממנו כלל. כך כתוב. הרמב"ן מדבר פה על השגחה. בדרך כלל העולם כדרכו מבין את הדברים פשוט, כמו שנראה בשטחיות הדברים. אז מה שנראה כאן בדברי הרמב"ן זה שהשגחה פרטית, מה שאנחנו קוראים, פשוט אני משתמש רק במושגים המקובלים, משום ש... אז הבינו פשוט בדברי הרמב"ן שאין כאילו דבר כזה שנקרא השגחה פרטית, יש רק לחסידים. ככה מבינים בדברי הרמב"ן. ותמהים עליו, ואפילו, אז ראיתי כבר אפילו לשונות שאסור לשמוע בחוק. עיקר הקושי זה שהרמב"ן עצמו אומר לא. זה קושי, ראיתי, כיוון שראיתי שהרבה טועים בזה, והדבר מאוד מאוד נוגע, וזה דבר שהוא עיקר גדול, אז פשוט ראיתי לנכון שכדאי לברר את הסוגיה הזאת. הקושי הגדול הוא שדברי הרמב"ן עצמו הם לא ככה. הרמב"ן בעצמו הרי אומר לא ככה, ודברי הרמב"ן הם ידועים ומפורסמים. הרמב"ן בסוף פרשת בו, הנה לשונו, ומן הניסים הגדולים המפורסמים אדם מודה בניסים הנסתרים שהם יסוד התורה כולה, שאין לאדם חלק בתורת משה רבינו עד שנאמין בכל דברינו ומקרינו שכולם ניסים, אין בהם טבע ומנהגו של עולם, בין ברבים בין ביחיד. ככה זה דברים מפורשים, דברים מפורשים. כאן כתוב אין בהם טבע ומנהגו של עולם, וכאן כתוב שבני האדם מונחים בו למקרים עד בו את פקודתם. זאת אומרת, הם מונחים לסדר העולם, למה שנקרא דרך הטבע. ככה זה שטחיות הלשון, וככה זה נראה על פני השטח. ותמהים בזה, תמהים בזה עד כדי, טוב, לא מצטט את הלשונות של... לשון הרמב"ן, עוד פעם, אני חוזר על לשון הרמב"ן בבו, בסוף פרשת בו. אין לאדם חלק בתורת משה רבינו עד שנאמין בכל דברינו ומקרינו. ומקרינו. כל דברינו ומקרינו, כתוב ברמב"ן. זאת אומרת שהוא כולל כאן את כל מה שהוא אומר גם פה, שבני אדם מונחים בו למקרים. אז כל דברינו ומקרינו. כולם ניסים, אין בהם טבע או מנהגו של עולם, בין ברבים בין ביחיד, אלא אם יעשה המצווה יצליחנו שכרו, ואם יעבור עליהם יחריטנו עונשו, הכל בגזירת עליון, כאשר הזכרתי כבר. והתפרסמו הניסים הנסתרים בעניין הרבים, כאשר יבוא ביהודי התורה בעניין הברכות והכללות, כמו שאמר הכתוב. ואמרו כל הגויים, על מה עשה השם ככה לארץ הזאת? ואמרו, הדבר הזה יבלוט, זה ייראה לאין כל. על מה עשה השם ככה לארץ הזאת? ואמרו על אשר עזבו את ברית השם אלוקי אבותם, שיתפרסם הדבר לכל האומות שהוא מעט השם בעונשם. ואמרו בקיום, זאת אומרת, בצד שכנגד, בצד הברכות, וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך ויראו ממך. זאת אומרת שאין, כל מי שמניח דבר כזה, אז הרמב"ן מפליג, מי שמניח דבר כזה, הדבר הזה הוא עיקר, וזה עיקר כל העיקרים. אין לאדם חלק בתורת משה רבינו, זאת אומרת אין לאדם כל שייכות, הוא לא קיבל תורה בכלל, אין לו שום חלק בתורת משה רבינו. אם לא נאמין שכל דברינו ומקרינו אין בהם מה שנקרא דרך הטבע, טבע ומנהגו של עולם. אין בהם טבע ומנהגו של עולם. אז זאת אומרת, מי שתואם את חיצוניות הדברים בפשטות, אז הוא תואם פה טעם של סתירה. כאן בשני דברי הרמב"ן האלה, שני דיבורי הרמב"ן, אז תואמים כאן טעם של סתירה. זה צריך ביאור. כיוון שזה עיקר גדול, אז צריך ביאור יסודי, צריך להבין את הדברים. אז נשתדר, נשתדר עד כמה שאפשר. כאמור, הרבה טועים בזה, יש הרבה מאוד שטועים בזה, הרבה מאוד. אני מתכוון גם אפילו מחברים יותר גדולים טועים בזה, טועים בזה, וזו טעות גרועה מאוד, ממש טעות. זה טעות, זה... נשתדל לברר. הרמב"ן מדבר על השגחה, השגחה. אז קודם כל מברר את המילה. יש מילה כזאת שנקראת להשגיח, משגיח, השגחה. זה שורש משונה. מה זה נקרא משגיח? משגיח מן החלונות, מציץ מן החרקים, השגחה פרטית. מה פירוש המילה? שורש המילה הוא כפי הנראה כך, ככה גם כתוב בראשונים. כשדבר מגיח, מגיח, מגיח זה נקרא דבר שמתגלה מהעלם, זה נקרא מגיח. בדוגמה, נגיחה של שור היא תמיד דבר שהוא מחוץ לסדר. גם שור מועד, אז הנגיחה, הקרן, לא הופכת להיות רגל. גם שהשור מועד משנים, מועד, מועד, מועד לנגוח. אז אף פעם, הקרן לא הופכת להיות רגל אף פעם. כל פעם זאת התעוררות מחדש, מתעורר מחדש איזה יצר כלשהו, יצר רע, מתעורר, והוא פועל את הדבר הזה. הדבר הזה לא הופך להיות חלק מהטבע. תמיד הדבר מגיח מחדש, זאת נגיחה. הדבר תמיד מתגלה, תמיד, תמיד הדבר הזה זאת התפרצות שהיא חדשה. זאת אומרת, זה דבר שיכול היה להיות צפוי שתבוא התפרצות כזאת, אבל זאת התפרצות. זאת אומרת, יש כאן סיבה חדשה, כאן הגיח משהו חדש. וכיוון, אנחנו הרי מדברים תמיד, הצירוף הזה שנקרא להשגיח, כן, תמיד השינים, כמו שידוע בשורשי לשון הקודש, השינים הם תמיד האותיות של הפעולה, כמו שחרור, פעול חירות, שיעבוד, פעול עבדות. שין, השין היא תמיד בעברית החדשה, בעברית של היום, בעברית הזה עד לגועל נפש, כן? כמו שחזור, שחתול, כל מיני, כל הדברים האלה, כן. אבל בכל אופן, יסוד הדבר נכון זה בשחרור ושיעבוד רואים את זה, זה פעול לעשות את הדבר. תראו שהמילה להשגיח, וכאן נמצא יסוד הדבר, תראו שהמילה השגחה, השגחה זה הכוונה, שפעולה של המושגח, אז היא פועלת, שיתגלה כאן, לפי זה תגובה מיידית. זאת השגחה. זה פירוש המילה. ההשגחה מחייבת. שוב, אני לא מדבר על המשגיחים. אני מדבר על המושג, על ההשגחה. זה ההשגחה כמושג. ההשגחה כמושג, זה עניינה. פעולה של המושגח מחייבת תגובה מיידית. מיד. עושים בתגובה. זאת נקראת השגחה. השגחה נקראת לא משאירים את הדברים לפי טבעם ולפי סדרם, ושהדברים ילכו כמו שהם הולכים, אלא הדברים צריכים ללכת, אם נשתמש במשל שאמרנו, הדברים צריכים ללכת לא במהלך של רגל, אלא במהלך של קרן. זאת אומרת, הדברים מחייבים תגובה, זה הכוונה, והתגובה צריכה להיות תגובה שמתחדשת לפי הפעולה של המושגח. תגובה שמתחדשת לפי הפעולה של המושגח. אז אם המושגח עשה משהו, והדבר הזה מחייב להגיב, אז ההשגחה זה עושה. את זה עושה ההשגחה. את זה עושה, זה עניינה של ההשגחה. שכתוב עליו יתברך שהוא משגיח מן החלונות, מציץ מן החרקים. אז כמו שמציץ זה נקרא מתגלה, כמו ויצץ ציץ ויגמול שקדים, מציץ זה נקרא צומח, מתגלה, ויציץ ומאיר כעשב הארץ, זה נקרא מציץ. כך גם משגיח מן החלונות, אף על פי שכל המערכת סתומה. זאת אומרת, יש חומה שמפרידה בין לבין, בין המשגיח למושגח. אבל מן החלונות הוא משגיח, ומשם הוא מתגלה, משם הוא פועל. כמו משגיח ומציץ חד. משגיח ומציץ חד. שוב, שימוש הלשון, כן, שימוש הלשון הוא טעות, כדרך שרוב שימושי הלשון הם בטעות, שימושי הלשון אצלם. כמו שמציץ זו טעות גמורה, ככה משגיח זו טעות גמורה. זאת אומרת, האופן שאנחנו מבינים. זה הכל לשונות של פעולה, של התגלות, התגלות, ויציץ ומאיר כעשב הארץ. במושגים שלנו מציץ זה מגלה, ובאמת מציץ זה מתגלה. זאת אומרת, הכוונה היא, או שהוא פועל בדבר שהוא יתגלה. מציץ זה נקרא, שהוא פועל שהדבר יתגלה מהעלם. אבל זאת לא הסתכלות, כאילו, ראייה של דבר קיים, אלא זאת יצירה של גילוי. ברור, ככה זה גם משגיע. זה פירוש משגיע, משגיע. אז כך כשאנחנו מדברים על השגחה פרטית, אז להבין, כשאנחנו מדברים על השגחה פרטית, השגחה פרטית או השגחה כללית. זה הרמב"ן אומר. זאת אומרת, אלו דברי הרמב"ן אצלנו, כאן בפרשתנו. כביכול, בורא העולם שומר, או מה שכתוב בגמרא, שהקדוש ברוך הוא מדקדק עם סביביו כחוט השערה. לדקדק כחוט השערה, כלומר, פירוש לדקדק כחוט השערה, הכוונה שכל סטייה כחוט השערה מנקודת האמת, מנקודת המרכז, ממה שנקרא סביביו, אז כל מי שנמצא סביביו וסביביו נסערה מאוד, מלמד שהקדוש ברוך הוא מדקדק עם סביביו או סביבותיו כחוט השערה, וסביביו שנאמר וסביביו נסערה מאוד, חוט השערה. כל סטייה כחוט השערה במקום שהוא מרכז, נתאר לעצמנו מרכז שממנו יש אור לעיר גדולה, והמרכז הוא מרכז ששם הדברים הם באמת כחוט השערה. בתוך המרכז הזה, אז כל תזוזה קלה, קלה שזה קלות, אז היא או שהיא, אז גורמת שיבוש במקומות, שכונות שלמות יכולות להישאר באפלה אם במרכז עצמו, משל גס, אם במרכז עצמו מישהו משנה כחוט השער, שם הדברים הם דקים דקים כחוט השערה, זה המרכז. במרכז, ככה כשהדברים הולכים ומתפשטים לקצוות, הדברים הולכים ומתפשטים ליותר ויותר ויותר התפשטות וגילוי, אז הדברים הולכים ומתעבים. אבל כשהדברים עולים יותר ומתרכזים יותר, והם מתרכזים עד שהם מתרכזים בנקודה אחת, אז בנקודה הזאת כל חוט השערה, אז הפועל היוצא ממנו זאת מערכת ענקית. סביבם נסערה מאוד, שם בסביביו כביכול, בסביביו, על סביבותיו, אז כביכול בורא העולם מדקדק עם סביבותיו כחוט השערה. פשוט, האמת היא כך, משום ששם סביביו זה הכוונה. וכאן צריך להבין, סביביו הם אלה שעל ידם, על ידם כביכול, בורא העולם מנהיג את העולם. הם אלה שהם צדיק יסוד עולם. הכוונה שכל ההנהגה כולה מתפשטת, כל ההנהגה כולה מתגלה דרכו. שורש הדבר, השורש הראשון, אלה תולדות השמיים והארץ בהיבראם. אומרים על זה חז"ל במדרש, על אתר. אלה תולדות השמיים והארץ בהיבראם באברהם. זאת אומרת שהיבראם של שמיים וארץ היה באברהם. באברהם. וכאן צריך להבין, לדעת, כאן זה עיקר כל העיקרים. כאן זה עיקר כל העיקרים. הקדוש ברוך הוא, בורא העולם, ברא אותנו בצלם אלוקי, בצלם אלוקי. כלומר, אותו שם אלוקים, כמו שמבואר בחלק הראשון של הנפש החי, אותו שם אלוקים שהוא השם של הבריאה, השם של הבריאה, בצלם אלוקים עשה את האדם. אותו שם שהוא השם של הבריאה. אז אותו השם הזה, בצלם אלוקים עשה את האדם. פירוש, הבריאה כולה היא כולה פעולתו של שם אלוקים, אבל הבריאה כולה היא העתקה של אותו צלם אלוקים. זה העתק, הבריאה כולה היא העתקה. כל הבריאה כולה, הסתכל ואורייתה ובראה אותה. כלומר, כמו שמישהו מסתכל בתוכנית ולפי זה הוא בורא את הדבר, הסתכל ואורייתה ובראה אותה. כיוון שצורת אדם היא היא האורייתא, חד הוא. אז כאן נמצא הצלם, וכל הבריאה כולה היא העתקה של אותו צלם. בכל מקום שנמצא הצלם בטהרתו, הצלם האמיתי, הצלם, צלם אלוקי, בכל מקום שנמצא הצלם הזה, אז עליו כביכול, עליו מסתכלים, וכך בוראים וכך מנהיגים את העולם. הנהגת העולם כולו היא העתק, העתק של אותו צלם אלוקים. השם אלוקים זה שם של הנהגה, זה פירוש המילה אלוקים. פירוש המילה אלוקים, לכן גם השופטים נקראים באותו שם. שופטים, דיינים, גם מלאכים, כולם נקראים באותו שם. השם הקדוש אלוקים, שמו יתברך אלוקים, זה הכוונה שהוא, הרי גם זה כתוב, גם את זה אנחנו הרי קוראים לו אלוקי האלוהים. דהיינו, השני חול, דהיינו, כן, הוא אלוקי כל האלוהים כולם. כל אלה שהם קוראים לעצמם, זאת אומרת, הם נושאים את השם הזה, אז הוא אלוקי כולם. דהיינו, הוא מקור כל הכוחות כולם. כמו שכתוב בטור. אז כל הכוחות שפועלים בבריאה, מנהיגים את הבריאה, כל כוחות הפעולה שבעולם, אז כולם שורשם בשם אלוקים. והוא אלוקי האלוהים. בכל מקום שאנחנו מוצאים צלם, בכל מקום שכביכול בורא העולם מוצא צלם טהור, צלם אלוקים בטהרתו, כצורתו, בכל מקום שנמצא צלם כזה, זה נקרא סביביו. סביביו, סביביו נסערה מאוד. זה נקרא סביביו משום שהוא זה שעל פיו, על ידו, זה נקרא כל הסובבים אותו. כל הסובבים אותו זה הכוונה, שעל פיהם, על ידם, איתם ביחד, הוא מקיים את הבריאה ואת ההנהגה. איתם יחד, הם אלו היושבים ראשונה במלכות. סביביו נסערה מאוד, כביכול בורא העולם מדקדק עם סביביו כחוט השר. שם כל סטייה תהיה הקלה ביותר. אז התוצאות, ההשלכות שלה, התוצאות שלה, הנפקא מינה, זה נורא, כל הבריאה כולה. הדבר הזה משבש את כל סדר העולם כולו. כל חוט שערה שם משבש בהתגלות למטה, אז הוא יכול לשבש חלקי עולם שלמים. לכן כביכול בורא העולם מדקדק עם סביביו כחוט השערה, והכוונה מדקדק זה משגיח. משגיח זה הכוונה שהוא מקבל, אם מגיע לו עונש, אז זה מיידי. על אתר. על אתר. חייבים להעמיד את הדברים, להחזיר את הדברים למקומה. זה נקרא מדקדק כחוט השערה. הוסטייה כחוט השערה מחייבת תגובה להחזיר בחזרה את הדברים להם. זה רק עד כמה שמדובר פה בסביבה באמת. זה עומק דברי הרמב"ן אצלנו בפרשתנו. זאת כוונת דברי הרמב"ן. הרמב"ן מדבר פה על השגחה, על השגחה, שמירה. שמירה זה הכוונה שהאדם הזה שמור על ידי בורא העולם, שלא יסתה, שלא יסתה, שלא יזור, לא יקרה לו שום דבר משום צד, משום בחינה. הנה דברי, הרי נקרא את דברי הרמב"ן. זה המכוון. והנכון בעיניי כי היא ידיעה בו ממש, היא ידעתי. ידעתי זה הכוונה, ידיעה בו, ידיעה בו זה הכוונה. זאת לא ידיעה חיצונית, זאת ידיעה של התחברות, זאת ידיעה של היות יחד. כמו שהרמב"ן אמר קודם, רק היחד כאן זה לא בחינת החיבה, אלא בחינת ההיות יחד בהנהגה. כי ידעתי, זה החיבור. ידיעה בו ממש, ירמוז, כי ידיעת השם שהיא השגחתו בעולם, בעולם השפר, היא לשמור הכללי. וגם בני האדם מונחים בו למקרים עד בו את פקודתם. המשפט הזה, עד בו את פקודתם, מעיד שכך פירוש הדברים בדברי הרמב"ן. מה זאת אומרת עד בו את פקודתם? בני אדם מונחים למקרים עד שהם מתים. ואז מה קורה? ואז מה קורה? אז הם עוברים להיות מושגחים בהשגחה הפרטית ביותר. אז הם עומדים לדין על כל חוט שערה של כל מה שהם עשו. הכוונה, מונחים בו למקרים עד בו את פקודתם. הכוונה שבבו את פקודתם, אז הם נפקדים על כל פרט ופרט. פקדונות כתוב בגמרא, הרי הם כזיכרונות, מחלוקת בגמרא, הם פקדונות הרי הם כזיכרונות, וזה מה שבורא העולם עושה בראש השנה. זה דין. במשנה. במשנה כתוב, משמיים הביט השם ראה את כל בני האדם, ממכון שבטו השגיח אל כל יושבי הארץ, היוצר יחד ליבם המבין אל כל מעשה. אז הגמרא לומדת מהפסוק הזה שבראש השנה אז כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרון, וגם שכולם נזכרים בזכירה אחת. משום שכתוב, משמיים הביט השם ראה את כל בני האדם, ממכון שבטו השגיח אל כל יושבי הארץ, וגם היוצר יחד ליבם המבין אל כל מעשה. איפה יש פה זכר, זכר כלשהו לראש השנה? איפה יש פה רמז? במשנה זה כתוב, במשנה כתוב. בראש השנה כתוב במשנה, כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרון. שנאמר היוצר יחד ליבם המבין אל כל מעשה, המבין אל כל מעשה. אבל זה דבר ברור, אין מציאות כזאת שנקראת השגיח אל כל בני האדם להבין אל כל מעשה. השגיח על כל בני האדם, זה הכוונה להביא את כל בני האדם בדין ולדון את כל מעשה. בהנהגה הקבועה, בהנהגה הכללית, לא ביום הדין. אז לא זאת ההנהגה. על כורחנו, אם כתוב בפסוק, משמיים הביט השם ראה את כל בני האדם, ממכון שבטו השגיח על כל יושבי הארץ, המבין על כל מעשה בהשגחה, זה חייב להיות ביום הדין. הדבר הזה חייב להיות ביום הדין. זה רק ביום הדין. ביום הדין, אז כביכול בורא העולם בודק כל אדם ואדם על כל פרט ופרט. לפניך נגלו כל תעלומות והמון מסתרות שמבראשית. וכל אחד ואחד, מי לא נפקד כהיום הזה? מי לא נפקד כהיום הזה? גם זה כלול בדברי הרמב"ן. אבל כל בני האדם, רוב בני האדם, בני האדם בדרך כלל, מונחים בו למקרים עד בו את פקודתיו. מי לא נפקד כהיום הזה? ביום הדין כולם נפקדים, עד שמגיע את פקודה. ביום הדין, או כמו שכתוב ברמב"ם, או ביום הדין, כלומר, וכשם ששוקלים זכויות בני האדם כנגד עוונותיו בשעת מותו, כך בכל שנה ושנה שוקלים זכויות בני האדם כנגד עוונותיו ביום טוב של ראש השנה. זה לשון הרמב"ם. אלו הם שני עיתות פקודתם. אלו הם הזמנים שבו אנחנו נפקדים. אבל בני האדם, כמו שכתוב ברמב"ן, מונחים בו למקרים עד בו את פקודתם. זאת אומרת, מפורש בדברי הרמב"ן, שהרמב"ן מדבר פה על דין. הוא מדבר פה על מה שנקרא השגחה שהיא דין. דין, השגחה, כלומר ראיית דבר ותגובה מיידית. זאת השמירה, זאת השמירה, לשמור, לא להניח, לא להניח את המושגח למקרים, אלא לשמור עליו, לשמור עליו בפרט, לשמור עליו על כל פרט ופרט. זה פשט הכתוב, המחסה אני מאברהם את אשר אני עושה. לא ייתכן, לא ייתכן שתתגלה הנהגה וההנהגה הזאת לא תעבור דרך אברהם אבינו. דרכו כביכול בורא העולם מנהיג את העולם. כי ידעתי, כי ידעתי, כיוון שידעתי, הטעם שידעתי, זה משום שלמען אשר יצווה את בנה ואת ביתו אחריו. זאת הפרשה. נראה. זאת אומרת, קודם נפרש את כי ידעתי שהרמב"ן מדבר. כי ידעתי זה הכוונה, ידיעה ממש והשגחה פרטית. אותה השגחה פרטית מחייבת שבורא העולם לא יחסה מאברהם את אשר אני עושה. כלומר, ההנהגה כולה הוא מצורף להנהגה. אותו אברהם אבינו, אז יכול בורא העולם מצרף אותו להנהגה. יחד איתו הוא מנהיג את העולם. כי ידעתיו, כי ידעתיו זה הכוונה. אני חיברתי את עצמי אליו. וההנהגה היא בצירוף. יחד איתו, איתו יחד כביכול, בורא העולם מנהיג את העולם. פשט כל הפרשה הוא כך, זאת אומרת, הפסוקים האלה זה כך. והשם אמר המחסה אני מאברהם אשר אני עושה. ואברהם היו יהיה לגוי גדול ועצום ונברחו בו כל גויי הארץ. זאת סיבה שאני לא אחסה מאברהם את אשר אני עושה. ככה זה פשוטו של מקרא, כך לומד הרמב"ן. ככה זה פשוטו של מקרא, חוץ מזכר צדיק לברכה שרש"י אומר, שמכיוון שכבר מזכירים את אברהם, מברכים אותו. אבל פשוטו של מקרא הזה, המחסה אני מאברהם, וככה לומדים הראשונים. המחסה אני מאברהם אשר אני עושה, ואברהם היה יהיה לגוי גדול ועצום, ונברחו בו כל גויי הארץ. מה לזה, במה זה מכריע שאני לא אחסה מאברהם את אשר אני עושה? על הפירוש הוא, בורא העולם מנהיג את כל העולם כולו, את כל העולם כולו בורא העולם מנהיג. התגלותו התברך בעולם היא דרך אברהם, היום דרך כלל ישראל, אבל שורש הדבר באברהם. אברהם הוא היום יהיה לגוי גדול ועצום, ישראל אשר בך את פער, כתוב בפסוק. כלומר, בורא העולם מגלה את תפארתו. תפארתו זה הכוונה, כל התגלותו התברך. כל התגלותו התברך. כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו לא בראו אלא לכבודו. אז כל התגלותו התברך זה דרך ישראל אשר בך את פעם. דרכנו, כלומר, בשורש הדברים, דרך אברהם אבינו, אז כל ההתגלות בעולם היא כולה דרך ישראל אשר בך את פעם. לכן, לא ייתכן לעשות דבר והדבר הזה יהיה נעלם מאברהם. לא ייתכן, זה פשוט לא ייתכן, אין אפשרות כזו. אברהם הרי היום יהיה לגוי גדול ועצום, ונברכו בו, מה שנקרא הברכה, כמו הברכת אילן. ונברכו בו כל גויי הארץ. נברכו בו, כלומר, לכל גויי הארץ יושפע שפע דרכו. כיוון שהוא מקור הנהגת כל העולם כולו. דרכו הוא הבהיברעם של כל העולם. ודרכו ההנהגה מתנהלת. ההנהגה מתנהלת דרכו. אז דרכו חייב הכל ללכת. ולא ייתכן שיהיה ממנו, שמשהו לא יהיה דרכו. אין אפשרות. עד היום, עד היום ההנהגה הולכת דרך האבות, כמו שמפורש בגמרא, הגמרא בדף פ"ט בשבת, מפורש בגמרא שגם בזמן הזה, בדורות שאנחנו שפלים, שאנחנו, אמר לי הקדוש ברוך הוא לאברהם, בניך חטאו. מה לעשות? ההנהגה ממשיכה ללכת דרך אברהם, יצחק ויעקב, דרך האבות. כל ההנהגה כולה עוברת דרך האבות. עד היום ההנהגה עוברת דרך האבות. אלוקינו ואלוקי אבותינו, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב. כשאנחנו פונים אל בורא העולם, אנחנו פונים אליו במידה הזאת, אלוקינו ואלוקי אבותינו. שורש ההנהגה באבותינו, וההנהגה מתגלה בנו. ישראל אשר בך את פעם. אבל שורש ההנהגה, דהיינו, היישוב הדעת, ההסכמה להנהגה, חייבת להיות של האבות. כל בני האדם הם לא כך. חסידיו, רגלי חסידיו ישמור. הקדוש ברוך הוא מתנהג עם סביביו כחוט השערה. כל בני האדם בעולם, אז הם בפשטות. וכאן זאת הסוגיה השנייה. זאת הסוגיה השנייה. והסוגיה הזאת היא הסוגיה שמתגלתה בקבלת התורה. הדבר השני, לדברי הרמב״ם שם בסוף פרשת בו, זה עניין נוסף. זאת אומרת, המשך כמובן, אבל זה לא. מה שהרמב"ן אומר שהאנשים בכללם, זולת חסידיו, סביביו, אז הם מונחים למקרים עד בוא את פקודתם. כלומר, הם נידונים בבוא את פקודתם. בראש השנה, או כמו שכל אדם ואדם, או בשעת הסתלקותו מהעולם, או בראש השנה, ביום טוב של ראש השנה. בני האדם מונחים למקרים עד בוא את פקודתם. אבל הפירוש מונחים למקרים זה הכוונה, שהוא נמסר ביד הנהגה כזאת שהיא לא שמירה. אין לו, הוא לא זוכה לתגובה מיידית. הוא לא שמור. מה צריך לעשות שומר? שהוא שומר על חפץ מסוים. אז אם הוא רואה משהו חשוד, והוא לא ניגש מיד לברר מה זה, אז הוא פושע. לא פושע, אז ושומר שכר, אז גם אונס כי אין גניבה ועבדה, לא פותר אותו. אבל רמת השמירה היא לפי רמת החובה, זאת אומרת, לפי רמת ההתחייבות. וברמת שמירה מוחלטת, רמת שמירה עליונה, כך הדברים הולכים ויורדים. השמירה הולכת ויורדת. והמערכת הזאת שנקראת שמירה היא מערכת הדדית. ככל שאנחנו שומרים, כך אנחנו נשמרים. עד כמה? עד היכן? עד היכן, עד המקום שמגיעה השמירה שלנו, עד לשם, עד לרמה הזאת, בדיוק, בדיוק ממש, עד לרמה הזאת, מגיעה הדרגה שאנחנו שמורים. אמר הקדוש ברוך הוא, נרי בידך ונרך בידי. אם אתה משמר את נרי, אני משמר את נרך. ואם אין אתה משמר את נרי, ככל, כעד כמה, כך כתוב בחזר. אומרים אפילו משל, נרי בי, כך אמר הקדוש ברוך, נרי בידך ונרך בידי. אם אתה משמר את שלי, אני משמר את שלך. וכמובן, עד כמה שאתה משמר את שלי, עד כדי כך אני משמר את שלך. כשבני האדם מונחים למקרים, אז לא חלילה, חלילה לא תהה כזאת בישראל, אין לאדם חלק בתורת משה. אם מישהו מעלה בדעתו, שהמקרים האלה הם מקרים חלילה, זה פשוט, זה ערבוב מושגי. מישהו מעלה בדעתו שהמקרים האלה הם מקרים של מה שנקרא דרך הטבע, סדר העולם, מנהגו של עולם, כמו שהרמב"ן אומר. דרך הטבע הוא מנהגו של עולם. כאילו שהאדם נמסר, רחמנא יצילנו, כאילו שהאדם נמסר לרשות אחרת. חלילה. אבל ההבדל הוא בין שומר חינם לשומר שכר. שומר חינם מתנהג בצורה רגילה. מתנהג כמנהגו. שומר חינם. כמו שהוא שומר את חפציו שלו, ככה הוא שומר את האדם. זה יהיה בין יתר החפצים. אבל אם קיבלתי שכר על השמירה של החפץ הזה, אז אני חייב לשמור עליו לא כמו שאני שומר על שלי. אני חייב לשמור עליו במסוים. במיוחד אני חייב לשים לב אליו, אני חייב להשגיח עליו. קיבלתי עליי לשמור. אבל חלילה אין להעלות על הדעת. וכאן הנקודה ש... כאן הנקודה שצריך להבין. כאן נמצאת נקודת החידוש בדברי הרמב״ם. סדר ההתגלות, סדר הבחירה של כלל ישראל, הבחירה, וכך כביכול בורא העולם לקח אותנו לא לעם, על ידי יציאת מצרים שהייתה כולה בניסים גלויים, ומאז ואילך, כמו שהרמב״ן מעריך להסביר, זה הרמב״ן הזה של סוף פרשת בו, ומאז ואילך, אחרי כל הניסים הגלויים, זה כדי ללמד אותנו שמן הניסים הגלויים אנחנו עומדים. אדם מודה בניסים הנסתרים שהם יסוד התורה כולה. יסוד התורה כולה. ושוב, שאין לאדם חלק בתורת משה רבינו עד שנאמין בכל דברינו ומקרינו, שכולם ניסים, אין בהם טבע או מנהגו של עולם, בין ברבים, בין ביחיד. אלא אם יעשה המצווה יצליחנו שכרו, ואם יעבור עליהם יחריטנו עונשו. הכל בגזרת עליון, הכל בגזרת עליון. אלא השאלה עד כמה, הדבר הזה הוא לא שייך לסוגיית ההשגחה, זה שייך לסוגיית הנהגה. ההנהגה היא כזו, וכאן צריך להבין יסוד הדבר הוא כך. אנחנו יודעים שעולם כמנהגו נוהג, זה מה שנקרא מנהגו של עולם, עולם כמנהגו נוהג. אנחנו יודעים עולם כמנהגו נוהג. כשבורא העולם בחר בנו מכל העמים, אז בורא העולם הוציא אותנו מאותו עולם כמנהגו נוהג ושם אותנו במערכת אחרת. זאת בדיוק הבחירה שלנו, ויוצא אותו החוצה. זה הדבר הראשון שהקדוש ברוך הוא עשה לאברהם אבינו, ויוצא אותו החוצה. אותו ויוצא אותו החוצה הוא היה ההבטחה ללידת יצחק, וכאן שורש עצם הולדת כלל ישראל. כאן היצירה של כלל ישראל, כאן נוצרנו, כאן, במקום הזה. זה מתחיל ב"ויוצא אותו החוצה". ויוצא אותו החוצה, ויוצא אותו החוצה זה הכוונה, כמו שחז"ל אומרים. בורא העולם הוציא אותו מאותה מערכת שנקראת מנהגו של עולם. מכאן אנחנו לומדים. אותו מנהגו של עולם, שהוא קיים, המנהגו של עולם הזה הוא נחלת גויים. שם בורא העולם ברא את כל הבריאה כולה. את אברהם אבינו, אתה הוא השם האלוקים, אשר בחרת באברהם, והוצאתו מאור כשדים ושמת שמו אברהם. ויוצא אותו החוצה. לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך. אל הארץ אשר הראית. ויוצא אותו החוצה. כאן שורש היצירה של כלל ישראל. כאן, בדיוק כאן. כאן נולדנו, לזה נולדנו. לכך נוצרנו. אין לאדם חלק בתורת משה רבינו. אם לא נאמין שכל דברינו הוא מקרינו. אין בהם טבע ומנהגו של עולם כלל, אין דבר כזה, אין דבר.
אבל הרי העולם בכל זאת כמין אדון אוהב. בכל זאת, הרי עולם כמין אדון אוהב. בשם כך הקדוש ברוך הוא נתן לנו את ספר בראשית. לתת להם נחלת גויים. כלומר, ספר בראשית ניתן לנו כדי שנדע את התורה של נחלת גויים. והעומק של ספר בראשית. ספר בראשית זה לא ספר של... המצווה הראשונה שנצטוו ישראל זה בחודש הזה לכם. וספר בראשית הוא לא ספר למצוות. הוא לא למצוות. אבל זה מה שכתוב. ספר בראשית הוא ספר שהוא לפני המצווה הראשונה שנצטוו ישראל. ושיש מצוות בספר בראשית. אבל זה לפני המצווה הראשונה שנצטוו ישראל. הוא לא נכתב מהחודש הזה לכם ואילך, התורה נכתבה למצוותיה. עד החודש הזה לכם, התורה נכתבה כדי לתת לנו נחלת גויים. לתת לנו נחלת גויים זה הכוונה, לשים אותנו בתוך מה שנקרא מנהגו של עולם, לתת לנו את התורה של מה שנקרא מנהגו של עולם, ודרך הטבע. ללמד אותנו את התורה של דרך הטבע ומנהגו של עולם. כך נראה דרך הטבע ומנהגו של עולם. דרך הטבע ומנהגו של עולם זה ויוצא אותו החוצה של אברהם, וכל ההנהגה של האבות, וכל ההולדת של כלל ישראל, שהיא כולה נס בתוך נס בתוך נס. שלושת האבות. העובדה שאנחנו שמים את עצמנו בתוך נחלת גויים ואנחנו מתערבים וחיים כאילו בתוך המערכת הזאת ובתוך הסדר הזה, אבל אנחנו לא שייכים אליו. זה לא שלנו, זה לא שלנו, זה לא הסדר שלנו. אנחנו נמצאים במערכת אחרת. אנחנו לא נמצאים במערכת הזאת, אנחנו נמצאים במערכת אחרת. ההימצאות במערכת אחרת בתוך המערכת הזאת, זה, את זה הרמב"ן בא ללמד. הרמב"ן אומר, אין לאדם חלק בתורת משה, לכך ניתנה התורה מן השמיים. התורה מן השמיים שניתנה, ניתנה לנו תורה שיש בה ספר בראשית עד החודש הזה לכם, ומהחודש הזה לכם זאת כל המערכת. כל המערכת שלנו, שהיא כולה, כולה המצוות, שאין לך כל מצווה ומצווה שאין תחיית המתים תלויה. מהחודש הזה לכם ואילך, שם נמצאת התורה של העולם הבא. התורה שאין לך כל מצווה ומצווה שאין תחיית המתים תלויה. עד החודש הזה לכם נמצאת התורה של העולם הזה. התורה של העולם הזה מלמדת, כמו שהתורה של העולם הבא היא כולה, כולה מערכת אחרת, כולה מערכת שאין לה בכלל מקום פה. שכר מצווה בהי על מלאקה, העולם הזה כולו לא יכול להכיל שכר מצווה אחר. כל ההיקף, כל המרחב של כל העולם כולו, מקצה ועד קצה, הוא יכול להכיל שכר של מצווה אחת. שכר מצווה בהי על מלאקה. אין. כל השכר כולו צריך עולם אחר. העולם הזה זה העולם הבא. זה העולם שהוא העומק, הפנים של כל המצוות כולם. שכר מצווה, מצווה כמו שידוע, שכרה של המצווה, אז הוא העומק של המצווה בעצמה, ההתגלות המלאה של המצווה בעצמה. שכר המצווה הוא המצווה בעצמה, העומק של המצווה בעצמה הוא השכר. זאת המערכת שבתוכה, המערכת אני מתכוון, העולם, הסדר, שהוא הסדר של העולם הבא, זה דבר שהוא בכלל לא שייך לפה, זה לא מפה בכלל. אבל מכיוון שאל העולם הבא מגיעים מן העולם הזה, מפה מגיעים לשם. מפה מגיעים לשם. העולם הבא הוא כשמו, הבא, הבא. במאירים הראשונים היה צריך לקרוא לו העולם ההוא, וקוראים לו העולם הבא. העולם הבא זה הכוונה, מה שבא אחרי. הוא זה שבא אחרי העולם הזה. אז חייב להיות העולם הזה שמביא לעולם הבא, העולם הזה שמעביר אותנו מפה לשם. אותו עולם זה שמעביר אותנו מפה לשם, זהו העולם שנתגלה בספר בראשית. זהו העולם, זה העולם הזה, כי כמו שכל ספר בראשית הוא הספר שמביא אותנו עד החודש הזה לכם. זאת אומרת, ספר בראשית הוא תחילת ספר שמות. אלה הם הספרים שמביאים אותנו עד לעולם הבא, עד לחודש הזה לכם. כאן נמצאת התורה, איך אנחנו שמים את עצמנו פה כדי להגיע לשם. אבל העולם הזה כעולם הזה, כמו שהוא, כמו שהוא נראה, העולם כמנהגו נוהג, העולם כמנהגו נוהג, אנחנו, כשאנחנו נכנסים לתוך העולם הזה, אז אנחנו משבשים את הסדר, אנחנו יוצאים מכלל העולם כמנהגו נוהג, אנחנו כנגד העולם כמנהגו נוהג. לכן ניתן ספר בראשית, אומות העולם צועקים ליסטים אתם. ליסטים אתם זה נקרא, אתם לקחתם לנו את העולם הזה שלנו. סיפרו לי שני בני אדם ושמעו את זה באוזניהם. זה היה בזמן, שני בני אדם שונים פגשו זה את זה כנראה, אבל בכל אופן כל אחד שמע את זה באופן אחר. במלחמת העולם האחרונה, במלחמת העולם השנייה, הם היו באיזושהי גלות רחוקה, כל אחד בגלות אחרת. ואותו רשע, אותו רשע זה שיצא למלחמה, אותו רשע יימח שמו וזכרו, היו שומעים אותו. היה מדבר הרבה, מדבר הרבה, צועק הרבה, מדבר שעות. ושמעו אותו בכל מקום, בכל מקום שהיה מכשיר. כן. שמעו אותו. אז סיפרו לי את זה שני אנשים. שונים. שמעתי מאחד והשתדלתי לברר יותר. שמעתי את זה מעוד אדם באישור מלא. בתוך דבריו הוא הזכיר, ואמרו שהוא הזכיר את זה יותר מפעם אחת. אנחנו נעקור מן השורש את העם שלא נותן לנו לחיות בשלווה בעולם הזה. כאן הסוד, כאן מונח הסוד. וזה נכון, זאת אמת. התשובה היא לא שאנחנו לא ליסטים, אנחנו כן ליסטים. זאת אומרת, מה שאתם קוראים ליסטים, זה נכון, אבל זאת לא ליסטות, אלא כל הארץ של הקדוש ברוך הוא, ובורא העולם ברא את הארץ כדי, בשבילנו, כדי שמהעולם הזה יהיה העולם הבא. הקדוש ברוך הוא ברא את כל מה שנקרא מנהגו של עולם, כדי להגיע ממנו, כדי להגיע ממנו אל החודש הזה לכם. החודש הזה לכם, הן דברי הרמב"ן. החודש הזה לכם זה סדר הזמן שבנוי על כל המערכת של הניסים של יציאת מצרים. וידבר השם אל משה ואל אהרון בארץ מצרים למור. החודש הזה לכם זה הסוף של כל הניסים של מצרים, ומכאן התחילה קביעת הזמן, סדר הזמן, שהוא מה שהרמב"ן קורא, ומן הניסים הגלויים אתה עומד על הניסים הנסתרים. שאין לאדם חלק בתורת משה רבינו, אם לא נאמין שכל דברינו ומקרינו, אין בהם טבע או מנהגו של עולם כלל. מכאן התחיל סדר, שנקרא החודש הזה לכם, כאן התחיל סדר זמן, שבנוי על מה שלמדנו מכל הניסים הגלויים. כאן התחיל סדר זמן חדש. סדר הזמן הזה, זהו סדר הזמן. כמובן, סדר זמן חדש, זה נקרא בריאה אחרת. כל הבריאה כולה היא כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, וינח ביום השביעי. כל הבריאה כולה היא סדר הנהגה, מהלך. הבריאה כולה היא מהלך. והמהלך בנוי על הניסים הגלויים, וממנו התחיל סדר זמן. ומן הניסים הגלויים אתה עומד על סדר הזמן שנתגלה בתורה. ולא היה צריך להתחיל את התורה אלא מהחודש הזה לכם. זאת אומרת שבחינה אחת בתורה מתחילה מפה. וכל מי שלא פה, אז אין לו חלק בכלל. הוא לא התחיל. סדר הזמן החדש, זה סדר הזמן החדש, סדר הזמן שכביכול בורא העולם נתן, ברא, זאת הברית, זאת הברית, כל הבריאה נמצאת בבריאה, אנחנו נמצאים בברית. הבריאה נבראה כמנהגו של עולם. הברית זאת בריאה חדשה. זה פירוש המילה ברית. כאן נמצא הניסיון. כאן בנקודה הזאת נמצא הניסיון הגדול. שוב להבין ונזכור, כאן נמצא הניסיון. אנחנו נברנו בתוך סדר עולם, שסדר העולם הזה, אנחנו נושאים איתנו סדר עולם אחר, ואנחנו נמצאים בעולם, להבין ולזכור, אנחנו נמצאים בעולם כחריג, אנחנו נמצאים בעולם, בעיניהם אנחנו נמצאים בעולם כליסטים. זה לא משנה אם אנחנו כן לוקחים או לא לוקחים, אנחנו קיימים בעולם כליסטים. כל מקום שיש יהודי יש לו דלת אמות. הדלת אמות האלה הם דלת אמות שהם יוצאים ממנהגו של עולם ומדרך הטבע. כל מקום שיש אדם מישראל, שהוא נמצא עצם הקיום, אז הוא, יש סביבו דלת אמות שהם ליסטים. הוא הפקיע את סדר העולם, את מנהגו של עולם. זה מנהג אחר, זה סדר אחר. זאת מערכת אחרת. אבל המערכת הזאת שייכת לנו. ואנחנו חייבים להאמין שכל דברינו ומקרינו, כולל אותם המקרים שנתנו אותנו בידיהם, אנחנו נמצאים בתוך סדר העולם. אבל סדר העולם שלנו הוא סדר עולם של מה שמתגלה בספר בראשית, ולא מה שמתגלה במנהגו של עולם. סדר העולם שלנו הוא סדר עולם שכל סדר העולם כולו מוביל לגלות את החודש הזה לכם. אנחנו היום, כהיום הזה, הדבר בולט, הדבר הרי בולט לעם. אנחנו עם קטן, עם עלוב, מושפל מאוד, מאוס מאוד. ככה אנחנו נראים בעולם. כל כך מוקים, כל כך עלובים, עד שכבר פשוט בתוך רחמים מתנהגים איתנו כמו שמתנהגים. חיצוני, מתנהגים איתנו כמו שמתנהגים עם בני אדם. זה רק... גם זה נס. זאת כבשה בין 70 זאבים ושום דבר לא יעזור. כך קוראים לזה חז"ל, וכך היא האמת העובדתית גם למי שמתבונן בעולם. כשמדובר על כבשה בין 70 זאבים, מספיק זאב אחד. כבשה בין 70 זאבים, גדל הרועה שמצילה. אבל יש משהו שבורא העולם מגלה, יש משהו שהוא מגלה בסדר הדברים. ותמיד צריך להבין ולזכור, קורה משהו, קורה משהו. קורה שכאילו כל העולם כולו, כל העולם, מי שמסתכל, מי שמתבונן, לא צריך לשם כך מספיק לא צריך לעקור אחרי החדשות כדי לדעת. מי שמתבונן בסדר הדברים בעולם, רואה שהדברים הולכים ונעשים כך, שמרכז ההנהגה של כל העולם, אנחנו נעשינו מרכז ההנהגה של כל העולם. אם יש סכנה בעולם, זה מאיתנו. אם יש איזה, היום העולם, הכל הולך ומתרכז פה. הכל הולך ומתרכז. ואנחנו, מה אנחנו צריכים? בינו שנות דור ודור. אנחנו צריכים הרי להבין את ההנהגה. צריכים להשתדל להבין את ההנהגה. בורא העולם הרי מדבר אלינו. אלינו הוא מדבר. כבר אמרנו. כך כתוב בשירה, בשירת האזינו. ראו אתה כי אני אני. ראו אתה, ראו, כביכול בורא העולם מבקש מאיתנו. אחרי, כי הדין השם אמור ועל עבדיו יתנחם, כי יראה כי אוזלת יד ואפס עצור ועזוב, ואמר אי אלוהי מות צור חסיו בו. אשר חילב זבחי מו יוחלו ישתו יין נסיכה, יקומו ויעזרוכם, יהי עליכם סתרה. הרי הכל חזרנו על זה כמה וכמה פעמים, והכתוב צובח ואומר, הכתוב צובח ואומר, ראו אתה כי אני אני הוא ואין אלוהים עמדי, אני אמית ואחיה מחצתי ואני ארפה ואין מידי מציל. לזה כביכול בורא העולם מוביל אותנו, כדי שנלמד, נלמד, נבין ונדע שאנחנו נמצאים במערכת אחרת. אנחנו נמצאים בסדר עולם אחר. אנחנו נמצאים במערכת אחרת. פירוש המילה אני הוא, ראו אתה כי אני אני הוא. אני הוא זה הכוונה, מה שהיה הוא נהיה אני. הוא זה הכוונה הנסתר, והאני זה מה שמתגלה ופונה אליי. כשמישהו פונה אליי ואומר לי אני, זאת אומרת קודם הוא היה בשבילי הוא, דהיינו נעלם, נסתר, רחוק, וכשההוא נהיה אני, אז אותו הוא פונה אליי, ומה שהיה נסתר מתגלה. כיוון שכתוב על בורא העולם, אכן אתה כל מסתתר, אלוקי ישראל מושיע. כך כתוב בפסוק בישעיהו. כביכול בורא העולם הוא כל מסתתר, הוא מסתתר, העולם כמנהגו נוהג. וכביכול בורא העולם מסתתר מאחורי העולם כמנהגו נוהג. והמבוקש מאיתנו זה שאנחנו נהיה, שיהיה לנו חלק בתורת משה. זה המבוקש. זה המבוקש. שנדע שכל דברינו ומקרינו, אין בהם טבע וסדר העולם כלל, מנהגו של עולם. אלא כולם ניסים נסתרים. כולם ניסים נסתרים. כביכול בורא העולם מנהיג את העולם, אבל הנהגת העולם היא לא עולם כמנהגו נוהג, אלא הנהגת העולם היא ספר בראשית שמוביל לחודש הזה לכם. ודאי שספר בראשית בשביל הגויים הוא ליסטים. לוקחים מהם את נחלת גויים. אבל במקום נחלת גויים, לנו יש חלק בתורת משה. ככה נראה החלק וכך נראה את הנחלה. חלקנו ונחלתנו זה החלק בתורת משה. לתת להם נחלת גויים, שנחלת גויים תהיה החלק שלנו. זה המבוקש, ולכאן כביכול בורא העולם מוביל אותם, לכאן הוא מוליך אותם, לכאן בדיוק לכאן, שנדע את ראו אתה כי אני הוא. דהיינו, מה שהיה הוא, מה שהיה נסתר, ניסים נסתרים, זה נהיה אני. אני פונה אליכם. אני, מה שהיה הוא, נהיה אני. הרי העולם אומר לנו אני. ראו אתה כי אני. הרי זה מה שקורה איתנו. שוב, להבין, מסקנת הדברים, בוודאי, אין בדבר הזה שום ספק, שמנהגו של עולם, העולם כמנהגו נוהל. מי שנמצא, חי, באותו חלק שנקרא נחלת גויים, אז הוא חי שם ואין לו חלק בתורת משה. מי שיש לו חלק בתורת משה, יצא משם ועבר לספר בראשית. עבר למה שנקרא חלק בתורת משה. אבל החלק בתורת משה זה חלק בסדר העולם. זה סדר עולם אחר. כביכול בורא העולם רוצה את סדר העולם הזה לגלות, שזה סדר העולם שאליו הוא התכוון. בורא העולם ברא את הבריאה כולה, אבל הוא ברא אותה במהלך של ספר בראשית. הוא לא ברא אותה במהלך של נחלת גויים. עולם כמנהגו נוהג, והשוטים שקלקלו עתידים ליתן את הדין. זה לא מיד, משום שההשגחה בעולם היא כזאת, שרק את חסידם הוא משגיח עליהם בהשגחה כזאת. את היתר הוא מניח למנהגו של עולם. אבל כשהוא מניח אותם למנהגו של עולם, אז אין הפירוש, חלילה, שבתוך מנהגו של עולם, מנהגו של עולם זה הכוונה, שהוא מסתתר שם ולא מתגלה. חסידיו, רגלי חסידיו ישמור. הוא מתגלה, לחסידיו הוא מתגלה. הוא מתגלה, מגיב, מגיח מכל מקום. אבל במנהגו של עולם, בורא העולם מסתתר. אלה ניסים נסתרים. אבל אנחנו, שבורא העולם הוציא אותנו מארץ מצרים, ונתן לנו, ביציאת מצרים, הוא נתן לנו את המהלך החדש שנקרא החודש הזה לכם. והמהלך הזה הוא מהלך לא שהוא מנותק, מופקע, יוצא, הוא נמצא באיזשהו מקום אחר, אלא שהוא נמצא פה בתוך סדר העולם. פה, בתוך נחלת גויים. אז כביכול בורא העולם מוביל את הקו הזה שנקרא המהלך שלנו, המהלך של החודש הזה לכם. פה בתוך סדר העולם. כשאנחנו ראויים לכך, אז העולם כולו מצטרף אלינו. כשאנחנו לא ראויים לכך, אז אנחנו זרים בעולם, אנחנו בגלות בעולם. זה מצבנו. כשאנחנו עושים את הדבר כהוגן, כשאנחנו עושים את הדבר כפי הכוונה, כפי המכוון, אז הבריאה מצטרפת אלינו. כל הבריאה כולה. הרי זאת האמת, הבריאה באמת מצטרפת אלינו. כשאנחנו לפי המכוון, אז כל הבריאה כולה מצורפת אלינו, והכל הוא כפי המכוון. כך היה פעם, בזמן בית ראשון. למעשה, הזמן היחידי שהיה כך, זה בימי שלמה המלך. מאז ואילך אנחנו יורדים מדחי אל דחי. עד כי יראה כי אוזלת יד ואפס עצור ועזוב. עד שזה מגיע למצב שלנו היום. אבל היום, היום, כיוון שהמהלך שלנו הוא כל כך רחוק מהמכוון האמיתי, רחוק כל כך, כי ידין השם עמו ועל עבדיו יתנחם, אנחנו כל כך רחוקים מהמרכז, מהמכוון, מהדבר, מהאמת, מהמהלך האמיתי שעליו נבראנו. כל כך רחוקים, ככל שאנחנו רחוקים יותר, ככל שאנחנו רחוקים יותר, אז אנחנו יותר מסכנים בעולם. אין לנו כאן זכות קיום, אין לנו. העולם חזק יותר מאיתנו. והיה כאשר תריד ופרק תעולו מעל צברך. זה כבר יצחק הבטיח לעשו. אבל אף פעם לא היה מצב כזה. אף פעם לא היה מצב כזה. שכביכול בורא העולם הולך ומראה שבסדר הנהגת העולם, בנחלת גויים עצמה, בתוך נחלת גויים, אז הכל מסתובב סביבי. עוד אף פעם לא היה מצב. פה נמצאת הסכנה של העולם. זאת סיבה טובה כמובן, כמובן, זאת סיבה טובה ליתר מיאוס, ליתר השפלה, ליתר מכות, ליתר. זה המצב. עד שאנחנו נראה, ראו אתה כי אני. ושום דבר לא יעזור. אני אמית ואחיה, מחצתי ואני ארפא, ואין מידי מציל. ואין מידי מציל. כל מי שחושב להתחבא תחת איזה חומה אחרת, יקומו ויעזרוכם, נראה, יקומו ויעזרוכם, יהי עליכם סתרה. לכאן כביכול בורא העולם מוביל אותם, לכאן הוא מוביל אותם, לכאן אנחנו הולכים. זה המהלך וזה בולט לעין, זה בולט לעין. יקריא את לשון הרמב"ן, עוד רמב"ן אחד, סוף פרשת האזינו, בסוף השירה. והנה השירה הזאת אשר הבנו לעד אמת ונאמן, תגיד בביאור כל המוצאות אותנו. הזכירה תחילה החסד שעשה עמנו הקדוש ברוך הוא מאז שלקחנו לחלקו, והזכירה הטובות שעשה לנו במדבר ואשר הנחילנו ארצות הגויים הגדולים והעצומים, ורוב הטובה והאושר והכבוד אשר הנחילנו, וכי מרוב כל טובה מרדו בהשם לעבוד עובדי עבודת כוכבים, והזכירה הכעס אשר היה מלפניו עליהם עד ששלח בהם בארצם דבר ורעב וחיה רעה וחרב, ואחרי כן פיזר אותם בכל רוח ופאה, וידוע כי כל זה נתקיים ויהי כן. ואמרה השירה כי בסוף ישיב נקם לצריו ולמשנאיו ישלם, והטעם כי הם עשו כל הרעות עמנו לשנאתו של הקדוש ברוך הוא, כי לא ישנאו את ישראל בעבור שעשו עבודת כוכבים. לא שונאים אותנו משום שאנחנו עבדנו כוכבים, שונאים אותנו משום שאנחנו עמו של בורא העולם. אז לכן כביכול בורא העולם ינקום מהם, יתנקם בהם, ונקם ישיב לצרה וכיפר אדמתו עמו. כאן סוף השירה. אם כן לשנאתו של הקדוש ברוך הוא יעשו בנו כל הרעות האלה, והם צריו ומשנאיו, ועליו להינקם מהם. וזה דבר ברור, כי על הגאולה העתידה יבטיח, כי בבניין בית שני לא הרנינו גויים עמו, רק לעגו עליהם מה היהודים האומללים עושים, והיו גדוליהם עובדים בהיכל מלך בבל וכולם משובדים לו, ובימים ההם לא השיב נקם לצריו ולא כיפר אדמתו עמו. זאת אומרת שההבטחות שנמצאות פה לא התקיימו עדיין, מעולם מעולם לא התקיימו ההבטחות שנמצאות בשירה. אז אנחנו מחכים לקיום ההבטחה, והנה אין בשירה הזאת תנאי בתשובה ועבודה, רק היא שטר עדות שנעשה הרעות ונוכל, ושהוא יתברך יעשה בנו בתוכחות חימה, אבל לא ישבית זכרנו, וישוב ויתנחם ויפרע מן האויבים בחרבו הקשה והגדולה והחזקה, ויחפר על חטאותינו למען שמו. אם כן השירה הזאת הבטחה מבוארת בגאולה העתידה על כורחן של מינים. וכך הזכירו בספרי, גדולה שירה הזו שיש בה עכשיו ויש בה לשעבר ויש בה לעתיד לבוא, ויש בה בעולם הזה ויש בה לעולם הבא. ויבוא משה וידבר את כל דברי השירה הזאת באוזני העם, הזכיר כל להגיד שהיא כוללת כל העתידות לארון. ואילו הייתה השירה הזאת, אלו דברי הרמב״ן, ואילו הייתה השירה הזאת מכתב אחד מן החוזים בכוכבים שהגיד מראשית אחרית, כן היה ראוי להאמין בה, מפני שנתקיימו כל דבריה עד הנה, לא נפל דבר אחד. ואף כי אנחנו נאמין ונצפה בכל לב לדברי האלוקים מפי נביאו הנאמן בכל ביתו, אשר לא היה לפניו ואחריו כמוהו עליו השלום. זה סוף דברי הרמב״ם. אפילו אם השירה הזאת הייתה דברי חוזה בכוכבים, היינו חייבים להאמין, משום שלא נפל דבר מדברי הארץ. היא התקיימה במילואה. כל דברי השירה התקיימו, וכמו שהתקיימו כל דברי השירה עד עכשיו, אז גם זה התקיים. ושוב אני חוזר ואומר, השירה אומרת, הדבר היחידי, ראו אתה, כי אני אני, וכאן אנחנו יכולים לצרף את עצמנו, הרי בסוף אנחנו נראה, זה לא יעזור, זה לא יעזור, השירה הזאת תתקיים, כמו שהיא התקיימה עד כאן, היא תתקיים הלאה, עד הסוף. אבל יש מקום שאנחנו יכולים לעזור. ועל לעזור, העזרה שלנו, זה בקיום הראו אתה, כי אני, אני הוא, ואין אלוהים עמדי. אני אמית ואחיה, מחצתי ואני ארפה ואין מידי מציל. אם אנחנו נקיים את זה, אז יתקיים בנו באמת במהרה בימינו כל הסוף של השירה, מכאן אחרי הראו אתה ואין מידי מציל, מכאן ואילך אז מתחילים הנקמות.